נמצאים בפתחו של ספר ויקרא, ספר הקורבנות, ספר הקדושה, הטהרה. ננסה לראות היבט אחד מעניין בכל סוגיית הקורבנות, המקדש, וכמובן נראה איך הדברים יורדים אלינו היום, ליום יום, למרות שאין מקדש, אין כהן, אין מזבח ואין קורבנות. העבודה הראשונה שנעשית במקדש כל בוקר מופיעה לפנינו בקטע הראשון, וידבר השם אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר, ויש המזבח תוקד בו. ולבש הכהן מידו בד, מכנסי בד ילבש על בשרו, והרים את הדשן אשר תוכל האש את העולה על המזבח, ושמו אצל המזבח. פשט את בגדיו, ולבש בגדים אחרים, והוציא את הדשן מחוץ למחנה אל מקום טהור, והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, וערך עליה עולה, והקציר עליה חלבי השלמים, אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. זאת אומרת, העבודה הראשונה במקדש, כל יום, היא הרמת הדשן וסילוק הדשן. זאת אומרת, כל מה שנשאר, שאריות של בשר שלא נשרפו, האפר של הקורבנות, את זה מנקים כל יום מהמזבח. ההסבר לכך, כותב ספר החינוך, במצווה קופלמדה לבקטע השני, שיסיר הכהן הדשן בכל יום ויום מעל המזבח. וזהו שנקרא תרומת הדשן, שהייתה נעשית בכל יום, שנאמר ולבש הכהן מידו בד והרים את הדשן. משורשי מצווה זו, מה שכתבנו למעלה, להגדיל כבוד הבית ולהדרו בכל יכולתנו, מן הטעם שאמרנו שם, ונויו למזבח לפנות הדשן ממקום שראוי להדליק בו אש. זאת אומרת, הקיום של המצווה זה כלי ואנדהו, כולל לנקות את השאריות של הקורבן, את האפר מהמזבח. לא יהיו למזבח. דבר נוסף, כותב החינוך, ועוד שהאש דולק יפה כשאין תחתיו דשן. וזה למעשה כתוב בפסוקים עצמם, פסוק ד' בקטע הראשון, הוא פשט את הבגדה ולבש בדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור, ואז מה יקרה? ויש על המזבח תוקד בו לא תכבה. כי ברגע שיש אפר, זה גורם לאש להיחבות. מנקים את האפר, אז האש נתפסת במה שיש בעצים, בבשר, והיא דולקת כל הזמן. מעניין שהמצווה הזאת, שפותחת את העבודה במקדש כל יום, נעשית רק על ידי כהנים. ולא רק על ידי כהנים, בבגדי כהונה. וכך כותב רש"י בקטע השלישי. פשט את בגדיו, אין זו חובה, אלא דרך ארץ. שלא ילכלך בהוצאת הדשן, בגדים שהוא משמש בהם תמיד, בגדים שבישל בהם גדרה לרבו, על ימזוג בהם כוס לרבו. לכך, ולבש בגדים אחרים, פחותים מהם, אבל לבגדי כהונה. מדהים. להוציא את הזבל, צריך בגדי כהונה. דבר שמעולם לא היינו מתארים, בדעתנו. והדבר היותר מפתיע, אם היינו שואלים את עצמנו, או היו שואלים אותנו, מה נדמה לנו שלקדוש ברוך הוא הכי חסר מכל המקדש שהיה? היינו אומרים, ארון ברית השם, המנורה, המזבח, השולחן. אומרים חז"ל, מה שלקדוש ברוך הוא חסר יותר מכל דבר, וזה גורם לו לעצבות. מה חסר לו? שמוציאים את הזבל מהמזבח, שמנקים, מרימים את הדשא. וכך כותב לנו תוספות הראש בברכות, בדף ג' בשם, בקטע רביעי בשם רבי יהודה ברזילאי, משום דתנא בפרק כמה דיומא, נאמר בגמרא, בכל יום היו תורמים המזבח בקריאת הגבר, או סמוך לו, לפנות בוקר, בין לפניו בין לאחריו. ביום הכיפורים, מחצות הלילה, כי היה הרבה קורבנות, היה הרבה שאריות של בשר, היו צריכים להקדים, לנקות, להרים את הדשא. ברגלים, שכולם עולים, במאות קורבנות, כבר מהשמורה הראשונה. וכשנזכר הקדוש ברוך הוא, אותם עונות, אותם זמנים, שהיו משמשים לפניו במקדש, בסוף השמורה ראשונה, ובחצי הלילה, ובתחילת האחרונה, כביכול, אין שמחה לפניו. זאת אומרת, מה שחסר לקדוש ברוך הוא, מכל המקדש, זה שאין, הוא לא רואה שמנקים את המזבח מהשאריות של הבשר, מהאפר, זה מה שחסר לקדוש ברוך הוא. זה מונע ממנו שמחה. שאלתנו הראשונה היא, מדוע התורה וחז"ל מקדישים כל כך הרבה מקום להרמת הדשן, שאריות על המזבח, והאפר, וסילוקו מהמזבח? מה זה כל כך חשוב, שאם זה פותחים את העבודה כל יום, את זה עושים רק הכהנים עם בגדי כהונה, וזה הדבר שהכי חסר לקדוש ברוך הוא מהיום שחרב הבית. זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, שנכנסים לכל פרשת הקורבנות, איך התורה פותחת את הפרשה? בקטע החמישי, כל הספר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה ומן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. עוד לפני שיורדים לפירוט, כפתיחה, אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם. המילים האלה, חלקם מיותרות. שרע לכתוב, דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תקריבו קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. המילים אדם ומכם אלה מילים מיותרות. כותב מיד רשי במקום, למה כתוב אדם? שורה השנייה בקטע השישי, אדם למה נאמר? מה האדם הראשון לא הקריב מן הגזל? שהכל היה שלו? אף אתם לא תקריבו מן הגזל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאומר הפסוק, אני השם שונא גזל בעולה. אל תביא לי קורבן עולה כולו להשם שהוא בא מן הגזל. אני השם שונא גזל בעולה. אז לכן המילה אדם באה להזכיר לאדם, תהיה כמו האדם הראשון, אל תביא מן הגזל. אבל המילה מכן עדיין מיותרת, ואמרת עליהם אדם כי יקריב קורבן להשם. מדוע אצלו לכתוב את המילה מכן? ואצל בתורה הרי כל מילה, כל תג, כל אות יש לה חשיבות. אז מה החשיבות של המילה הזאת שנראית ממש מיותרת? אומר על כך החזקוני מרבותינו הראשונים בקטע השביעי. אדם לרבות את הגרים שהם מקבלים ברית כישראל. ולרבות אפילו גויים, אף על גב דאדם משמע כאן ישראל. אבל מי הוא מדכתיב? כתוב אחר כך מכם. ומכם ולא מאומות אחרות. אדם ולא מאומות אחרות. אז פעמיים יש מיעוט, לא מאומות אחרות, מהמילה אדם ולא משנו ישראל, מכם ולא מאומות אחרות. אין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. וזה בא לרבות גויים. מיד, הוסיף החזקוני ואומר, אבל שגוי יכול להביא קורבן, אנחנו לומדים את זה הרי בהמשך, בפרשת אמור בקטע השמיני. מה נאמר? שם ידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אליהם, איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל, שירקיב קורבנו לכל נדריהם, וכולי, איש איש. וחזל דורשים, למה כתוב פעמיים איש איש כרבות גויים? אז כבר יודעים שגוי יכול להביא קורבן. אז שוב המילה מכן מיותרת. לכן שאלתנו השנייה היא כפתיחה לכל ספר הקורבנות. התורה פותחת ואומרת לנו אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. המילה מכם נראית מיותרת, אין צורך בה. אז מדוע התורה משתמשת במילה הזאת בפתיחה לכל ספר הקורבנות כאשר המילה נראית מיותרת? שאלה שלישית ואחרונה, וגם היא יסודית מאוד להבנת כל סוגיית הקורבנות, למה בעצם מביאים קורבן? מה התועלת בקורבן? מה הסיבה לכך? כותב על זה הרמב״ם בקטע התשיעי, במורה נבוכים, בחלק ג', וכוונת הדברים היא, מה שביארתי לך שכך הוא אומר, כי המטרה הראשונה אינה אלא שתשיגוני, ולא תעבדו זולתי. והייתי לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. והציווי הזה על הקורבן, והפנייה לבית לא היה אלא בשביל השגת היסוד הזה. ובשבילו הועברו אותם העבודות לשמי, כדי שימחו עקבות עבודה זרה, והתבסס יסוד ייחודי. בעברית פשוטה, אומר לנו הרמב״ם, האווירה בעולם כולו. אנשים עובדים לשמש, לירח, לעצים, לאבנים, לכל מה שנראה להם. זה האווירה, וזה גם הטבע של בני האדם. קשה מאוד להילחם בטבע. אז מה עושים? מכוונים אותו להפיק לכיוון הנכון. אז את הטבע הזה רוצה התורה שנכוון, נקריב קורבנות לבורא עולם, לבורא שמיים וארץ. כך מסביר הרמב״ם. זאת אומרת, יוצא בעצם מדברי הרמב״ם דבר מאוד לא מובן, שכל הקורבנות זה דיעבד. מכיוון שהאווירה בעולם היא להקריב קורבנות, לעצים ואבנים וכו', וזה לאט לאט גם יהיה חלק מהטבע של בני אדם, אז כדי להתמודד עם זה, מכוונים אותנו עם ישראל להקריב קורבנות לבורא עולם. אומר על זה הרמב״ם בקטע העשירי, והנה הם דברי הווי, ירפו שבר גדול וקושייה רבה הנקלה, יעשו שולחן השם מגואל, המזבח יהיה מלא בדם, כשאיננו רק להוציא מליבן של רשעים וטיפשי עולם? כל המטרה היא רק מול הטיפשים? אז לכן אנחנו מקריבים קורבנות, לא נראה הגיוני. בא הרמב"ן, לפירושו המפורסם, למה מקריבים קורבנות? זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי. האדם צריך להרגיש שכל פעולה שנעשית בקורבן, בחלקים שונים בקורבן, היו צריכים לעשות באדם, וברוך השם, זה יעורר אותו לתשובה ולמעשים טובים. כך כותב הרמב"ן, נראה בקטע 11, ויותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובדיבור ובמעשה, ציווה השם כי כאשר יחטא ויביא קורבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, והקראיים, כנגד ידיו ורגליו, של האדם העושים כל מלאכתו, יזרוק אדם על המזבח, כנגד דמו ונפשו, כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה, כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, לולי חסד הבורא, שלקח ממנו תמורה וכופר הקורבן הזה, שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש. וראשי הקורבן, כנגד ראשי עבריו, והאמנות שנותנים לכהנים להחיות בהם מורה התורה שהתפללו עליו, והקורבן התמיד בעבור שלא ינצלו הרבים מחי תמיד, ואלה דברים מתקבלים ומושכים עליהם כדברי אגדה. הסבר ברור, באמת מתקבל על הדעת. שאלתנו השלישית והאחרונה, מה באמת ההבנה בדברי הרמב״ם? הילה על הדעת הרמב״ם, הנשר הגדול, הוא קובע או מלמד אותנו שהסיבה לקורבנות היא להוציא מליבם של טיפשים, שעובדים לעץ ולאבן, וזה האווירה וזה הטבע, אז לכוון אותנו לעבוד את בורא עולם. נראה לא ברור, לזה באמת התכוון הרמב״ם? אז מה באמת כוונת הרמב״ם, או בכוונת הרמב״ם, במצוות הבאת הקורבנות? אלה הן השאלות, שדרכם, סייעתא דשמיא, נקבל היבט אחד בדברי חז"ל בכל סוגיית הקורבנות, ונראה בצורה נפלאה ביותר, פלאי פלאי פלאים, איך זה יורד ומגיע אלינו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור, שאלה ראשונה, מדוע התורה וחז"ל מקדישים כל כך הרבה זמן להרמת הדשן וסילוק הדשן, שאריות שנשארים על המזבח? זה העבודה שפותחת את היום, נעשית על ידי כהנים, בבגדי כהונה, זה מה שמאוד חסר לקדוש ברוך הוא, יותר מכל הדברים האחרים שהיו במקדש. מה ההסבר בדבר הזה? דבר שני, התורה פותחת את כל הספר, הפסוק אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, המילה מכם נראית מיותרת, ושאלה שלישית ואחרונה, מהו ההסבר לקורבנות לפי דברי הרמב״ם. אז ניכנס לסוגיה בצורה הבאה. קדוש ברוך הוא, שברא אותנו, החליט לברוא אותנו בצלם אלוקים. בורא עולם החלה לברוא אותנו גם בלי צלם אלוקים. שנחיה, שנלך, גם שנדבר. מה ראה בורא עולם לברוא אותנו דווקא בצלם אלוקים? כדי שנבין, מהרגע שנתחיל להבין, שמערכת היחסים שלנו עם בורא עולם, זה לא עבדים ואדון, זה לא מלך ועבדים, אלא שותפים. עד כמה שאנחנו מאוד 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 צריכים את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, באותה מידה הקדוש ברוך הוא כביכול צריך גם אותנו כל הזמן, מאוד מאוד. אין מלך בלא עם. הנביא אומר, אתם עדיי נאום השם. הקדוש ברוך הוא צריך גם אותנו. אז הוא רוצה שנבין שאם אנחנו בונים איתו מערכת יחס של שותפים, רק להרוויח אפשר. לא מפסידים כלום. שותפות מלאה. ולכן, כמה נפלא הדבר שהשותפות הזאת, מגלים לנו חז"ל, מגיעה כל כך רחוק. הנה, נאמר בקטע ה-12, במדרש תנחומה. מעשה ששאל תונוסרופוס הרשע את רבי עקיבא, איזה מעשים נעים? מה יותר יפה? מה שעושה הקדוש ברוך הוא או של בשר ודם? אמר לו, של בשר ודם נעים. זה בכלל לא שאלה. אנחנו עושים דברים יותר טובים מהקדוש ברוך הוא? עונה רבי עקיבא. אמר לו תונוסרופוס, הרי השמיים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם? אמר לו רבי עקיבא, לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן הבריות שאין שולטים עליו. אמור בדברים שהם מצויים בבני אדם, דברים שאנחנו יכולים לעשות, ובורא עולם, אנחנו עושים יותר טוב. אומר לו תונוסרופוס, למה אתם מולים? למה בורא עולם ביקש אתכם שתמולו את עצמכם? אמר לו, אני הייתי יודע שהדבר זה אתה שואליני, הבנתי שלזה אתה רוצה להגיע, לכן הקדמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נעים של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה לראות? הנה דוגמה, אומר לו רבי עקיבא. הביאו לו לרבי עקיבא שיבולים וגלוסקאות, חיטים ועוגות. אמר לו, אלו מעשה הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא עשה? חיטים, חיטה שעורה, ואלו מעשה בני אדם, אנחנו עשינו עוגות. הקדוש ברוך הוא מעולם לא עשה עוגה. מעולם לא עשה חלה לשבת. גם במדבר קיבלנו את מה? את המן, גרעינים. אנחנו לא צריכים להכין את זה. אז מי עושה יותר טוב? הקדוש ברוך הוא אומר לו רבי עקיבא, או אנחנו? אמר לו, אין אלו נעים יותר מן השיבולים? אז תונוסרופוס חוזר לשאלה שלו. אם הקדוש ברוך הוא חפץ במילה, למה אינו יוצא אבלד מעול ממיה אמו? עונה לו רבי עקיבא, למה אתה שואל רק על ברית מילה? תשאל יותר מזה. למה התינוק שיוצא ממיה אמו הוא קשור בחבל הטבור? והמילדת, או הרופא, או הרופא, או האמא, צריכים לחתוך את זה. אמר לו רבי עקיבא, ולמה שוררו יוצא אמו? והוא תלוי בביתנו ואמו חותכו. למה שהתינוק לא יצא מעול, בלי חבל הטבור, והכל מוכן ומסודר? אלא למה? אתה רוצה לדעת באמת? אינו יוצא מעול. לפי שלא נתן הקדוש ברוך הוא את המצוות לישראל, אלא לצרף אותם. לכך אמר דוד, כל אמרת השם צרופה. פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שכבר נבין מהלידה אנחנו שותפים איתו, כביכול אומר הקדוש ברוך הוא, תגמרו. אתם מכירים, אדם תרם איזה תרומה בית גדול. כן? ודאי שהפועלים עובדים, הם בונים את הבית, אבל כשיש את הטקס חנוכת הבית, מה בדרך כלל עושים? תולים איזה סרט יפה, ובא התורם הגדול וחותך את הסרט. מה זה אומר? הוא שותף בבניין. אותו דבר, אמא או המילדת או הרופא חותכים את חבל הדבור. זה הסרט. אנחנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא, שלושה שותפים באדם. אביו, אמו והקדוש ברוך הוא, זה לא סטיקר על האוטו. הקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש כך כשותפים. ולכן, ברגע שאנחנו שוכחים את זה, תראו דבר מדהים. אם נשאל, מי בנה את בית המקדש הראשון? מי בנה את בית המקדש השני? התשובה תהיה, מה זאת אומרת? שלמה בנה את הראשון, עזרא בנה את השני. אומרים לנו הראשונים, לא. שלמה המלך לא בנה את בית המקדש. מי בנה אותו? פועלים גויים. לא הייתה עבודה עברית. מי בנה את בית המקדש השני? פועלים מצור מצידון. אז מה קרה למקדשות? נחרבו. לא היינו שותפים, היינו רק מנהלי עבודה, בדקנו שהם עובדים טוב, זה נחרב. מי בנה את המשכן? חכמי לב, בצלאל בן אורי, אנחנו. המשכן מעולם לא נחרב. הגיע זמנו, פירקו את החלקים, שמו בארגזים, ותמנו את זה. תמינו את זה, איפה שתמינו את זה. הוא מעולם לא נחרב. למה? כי ברגע שאנחנו שותפים, שותפות שלנו עם בורא עולם, מעולם ולעולם לא נשארת ריקה. תמיד היא פועלת גם אחר כך. היא משפיעה גם אחר כך. כשאין שותפות, אז מה באים לטענות? לא היינו שותפים. הנה, נראה כמה שורות בספור ובקטע ה-13. עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. וגם כן, לא נפל דבר מהם ביד האויבים. הלפך, מה שקרה למקדש שלמה וכליו. כמבואר מחובן בית ראשון על ידי נבור הזדן, שלא נזכר שם דבר מענייני משכן שלמה, מענייני משכן משה רבינו עליו השלום. מדובר כשהמקדש נהרס, מה עם המשכן? כלום. הוא לא נהרס, ומדוע? כי המשכן הוא משכן העדות, המיוחד שבו הוא נצחי, שלא ייפול ביד האויבים. היו בו לוחות, אשר פקד על פי משה, הייתה עבודת הלווים ביד איתמר, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה בקטע המסומן, שהיו ראשי ומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים צדיקים שבדור, ובכן שרתה שכינה במעשה ידיהם ולא נפל ביד האויבים. אבל מקדש שלמה שהיו עושה המלאכה בו מצידור מצור, אף על פי ששרתה בו שכינה, נפסדו חלקיו, הוא צריך לחזק את בדק הבית, ובנפל בסוף הכל ביד האויבים. מקדש שני, שלא היו בו כל הדברים האלו, לא שרתה בו שכינה, גם נפל ביד האויבים. למה? שורה האחרונה, מן המתעסקים בבניינו היו צידונים וצורים. שאין זה שותפות, אז זה לא מחזיק מעמד. אם כך, נלך צעד נוסף. אם זה הקדוש ברוך הוא רוצה ללמד אותנו, שאנחנו שותפים, מה זה שותפות? בעל ואישה, בעסקים, בכל תחום, מה זה שותפות? שהאדם הוא ישר, הוא אגון, שיש דיל, קונטרקט, חוזה עם כל הפרטים, זה יוצר שותפות? לא. זה דבר טכני. שותפות מוגדרת במילה אחת. באנגלית קוראים לזה ספייס. בעברית קוראים לזה מקום. פירוש הדבר, ככל שאדם נותן לשותף שלו מקום, השותף מבין שבעצם הוא לא צריך לתפוס שום מקום. מתי שותפות מתחילה להתפרק כל מסגרת? מתי? שהאדם מרגיש מזיזים אותו מהמקום. לוקחים לו מקום. תראו גמרה מעניינת. נדמה לי אם אנחנו היינו מסדרים את הגמרה במקום רבינה ורבשי, את הקטע הזה אולי לא היינו מכניסים לגמרה. אבל רבינה ורבשי הבינו, זה חייב להישאר בתורה שבעל פה לנצח. מספר את הגמרה, בסנהדרין בקטע 14. ההוא דעה וקמי ואזיל. יהודי בא לבית המדרש, נכנס לכמה דקות ויצא. מה הוא אמר באותם כמה דקות? כי רחינתים, אבי עזיזה, כשהאהבה שלי עם אשתי, כך אמר אותו יהודי, הייתה חזקה וגדולה, אפוטיה בספסרי שחבים. המיטה שעליה הלכנו לישון, האובי שלה היה כמו של סכין. זה היה האובי של המיטה. והם צריכים אותה, היה מספיק מקום. אבל אשתה דלא עזיזה רחינתי, עכשיו שהאהבה התקררה היא לא אותה אהבה גדולה שהייתה אז, פוריה, ברשיטין, גרמידי, לא סגילן. יש לנו מיטה, 60 מטר, צפוף. כל אחד מבין שהשני לוקח לו חלק מהמיטה, 60 מטר. את זה רבינה ורבה שיאמרו צריכים להכניס לגמרא. כי ברגע שאדם מבין שהוא נותן מקום, אם זה לבן זוגו, אישה, לבעלה, בעל, אשתו, שותף בעבודתו, כל אחד עם השני, נותנים מקום, אף אחד לא תופס מקום. תמיד נשאר עוד מקום, לא צריך עובי, רוחב יותר מלאב של סכין. ברגע שמתחילים לקחת את המקום של השני, פתאום הכל יהיה צפוף. ובאה הגמרא ומיד אומרת על המעשה של אותו יהודי, שמה שהוא סיפר, כתוב מפורש בפסוקים. אמר אבונה, קרא הכתיבי, מעיקר הכתיב, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. ותניה אהרון תשעה וכפורת תפח. הרי כאן עשרה. וכתיב הבית אשר בנה המלך שלמה להשם 60 אמה אורכו, 20 אמה רוחבו, 30 אמה קומתו. ובסוף מה כתוב? כה אמר השם, השמיים כיסי, והארץ אדום רגלי. איזה בית אשר תבנו לי? מה אתם עושים לי בית? כל העולם שלי. והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו מבין הקרובים. איך זה? כי כשלא תופסים מקום, יש מקום לכולם. איך אומרים חזל בקטע ה-15? ואת כל העדה, הקהל פתח אוהל מועד. אמר רבי אלעזר, כל ישראל, 60 ריבו, ואתה אומר על פתח אוהל מועד? איך ייתכן? אלא זה אחד מן המקומות שהחזיק מועד את המרובה. ויותר מזה, בקו המסומן בהמשך, אף בית המקדש, עומדים צפופים, משתחווים, רווחים. כי כשאדם עומד על דעתו, הכל נהיה צפוף. כשאדם הוא גמיש, פלקסיבל גמיש, יש מקום לכל. ובדרך כלל, אדם שעומד על דעתו, מבין אחר כך שהוא טעה. הרבה פעמים. זה מה שחזל באים ללמד אותם. אם ככה, אז כמה נפלא, שכל בוקר, איזה עבודה מתחילים בבוקר? מי עושה את העבודה? כהנים, אימה, עם בגדי כהונה. מה? מורידים את הזבל. מורידים את הזבל. כי להוריד את הזבל, פירוש הדבר הקדוש ברוך הוא, ניקיתי, יש לך עוד קצת מקום להיכנס. נתתי לך עוד מקום להיכנס. ברגע שהקדוש ברוך הוא מרגיש שאנחנו נותנים לו מקום להיכנס בבית, בעצמנו, מיד הוא נותן לנו מקום גם להיכנס. איפה שאנחנו רוצים. זה השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא. לכן אומר הקדוש ברוך הוא מה שחסר לי מהמקדש יותר מכל דבר. מה חסר לי? סילוק הדשן. הרמת הדשן. שאתם נותנים לי את המקום. זה מה שאני רוצה. לכן כמה נפלא שאחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא זה המקום. המקום. זה הנקודה, המקום. עושים לו מקום, הוא נותן לנו מקום. ולכן, כשאת זה מבינים, אם כך, נפלא הדבר, שהתורה פותחת את כל פרשת הקורבנות, כל ספר הקורבנות, איזה כותרת? דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. זה הכותרת. פה הכל נמצא. מה זאת אומרת? אדם, אני מבין. תהיה כמו אדם הראשון, אל תיקח מן הגזל. מה זה מכם שאלנו? כי כשאדם מקריב קורבן, בעצם מה מקריבים? את הדומם, את הצומח, את החי ואת המדבר. איך? דומם, מים. בניסוך המים. מלח. על כל קורבנך תקריב מלח. זה דומם. צומח. זה ניסוך היין, גפן. שמן, מנחה בלולה בשמן, זיתים, קמחים, זה צומח. חי בעלי החיים. ואז בא הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, תצרף גם את עצמך. מכן, תן משהו ממך. משהו ממך גם תקריב. תוותר על משהו. כשאדם מוותר על משהו, שהוא יכול לוותר עליו, ונותן לקדוש ברוך הוא להיכנס, את זה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה הקדוש ברוך הוא רוצה. זה עניינו של הקורבן. ההקרבה הזאת, של מכן. ונבין עד כמה הדבר הזה חשוב. מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, במכן הזה? הקדוש ברוך הוא רוצה שניתן משהו מעצמנו. מה בדיוק הוא רוצה שניתן? אז הנה, חז"ל מלמדים אותנו, בקטע ה-17. נאמר בחז"ל. מכן. למה נאמר מכן, למעלה בצד שמאל? למה נאמר מכן? אמרו מכאן שכל המקיים 100 ברכות בכל יום, כאילו הקריב קורבן. כי מכן בגימטריה 100. אז שימו לב מה כתוב. לא כל המברך 100 ברכות. כל המקיים 100 ברכות. מה זאת אומרת מקיים? אני מברך, כולנו מברכים. ונבין קודם כמה זה חשוב 100 ברכות. תראו את בעל הטורים, בתחנות שונות בתורה, מדבר על זה. אם זה לפרשת פקודי בקטע ה-18, במשכן היו 100 אדנים, כנגדם תקנו 100 ברכות בכל יום. אם זה בעל הטור בפרשת ואתחנן על הפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, אז מעל האות קוף בספר תורה יש נקודות. אומר בעל הטור עם רמז, 100 ברכות שצריך לברך בכל יום. ואם זה בפרשת וילך, גם שם בעל הטורים כותב בקטע ה-20, וקם העם הזה וזנה מאחורי אלוקי נחר הארץ, מעל האות קוף יש נקודות. למה? שמעשו ב-100 ברכות. ואם זה בפרשת ואתחנן, בקטע ה-21, שגם שם בעל הטורים כותב, על הפסוק הוא בשוכבך ובקומך, מעל האות קוף של בקומך יש נקודות. כלומר, כשיעמוד בבוקר יתפלל 100 ברכות, וינצל מצדיקת קללות, ועוד 2, גם כל חולי וכל מכה לא יהיה בנו. לא חולי ולא מכה. 100 ברכות. איך תמיד היה אומר רבינו הגדול, זכר צדיק וקדוש לברכה, רב שלמה נוירבך, שאם היינו יודעים כמה 100 ברכות מצילים אותנו מפורענויות, ושומרות עלינו, לא היה יום שלא היה עובר בלי שנספור, בלי שנברך 100 ברכות. ועל 100 ברכות האלה נאמר כל המקיים, כאילו הקריב קורבן. מה זה מקיים? מה הכוונה? הרי דוד המלך כידוע, בזמנו מתו כל יום 100 אנשים, כותב הטור. ודוד הבין שהדרך לעצור את זה, ברוח הקודש הוא הבין, לתקן 100 ברכות. ונעצרה הגזרה. והמאה הברכות שתיקן דוד, זה לא אותם 100 ברכות שכבר היו מתוקנות לנו מזמן משה רבינו, שנאמר ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מאמך? אל תאמר מה אלא 100. משה רבינו, אומר הרמב״ם, תיקן 100 ברכות? לא משנה מה, לסגור יום עם 100 ברכות. בא דוד המלך ואומר, 100 ברכות שעוצרות פורנות, 100 ברכות שגורמות אריכות ימים, שמלוות את האדם מהרגע שהוא קם עד הרגע שהוא הולך לישון. כל המקיים 100 ברכות, פירוש הדבר, שהאדם מבין, אני צריך לתת מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס. בכל מסגרת, לתת לו עוד קצת להיכנס. ברגע שהוא נכנס, זה נקרא אדם כי יקריב מכן. מכן בגימטריה 100, כל המקיים 100 ברכות. נתנו לבורא עולם להיכנס, ולו קצת. הוא נפח שותף, זה השותף הכי טוב שיש בעולם. אין שותף כזה. אין בלעדיו. לכן, כמה נפלא, שחז"ל אומרים לנו על הפסוק, בקטע 22, יענך השם ביום צרה. זה שאמר הכתוב, יקראיני ועיניו, אמו אנוכי בצרה. אמר הקדוש ברוך הוא, בשעה שמגע הצרה לישראל, והם מבקשים אותי, ויהיו משתפים כבודי, כדי לעשות קו, והם מבקשים אותי, ואז מה? ויהיו משתפים כבודי עמהם, באותה שעה, אני עונה אותם, שנאמר יקראיני ועיניו, אומר הקדוש ברוך הוא, תשתפו אותי, תכניסו אותי לחיים שלכם קצת, תכניסו אותי עוד קצת פה לעולם, למקומות שאולי לא מכירים אותי בדיוק, ואני עונה לכם יד, שנאמר יקראיני ועיניו. השותפות הזאת, זה המאה ברכות. מעניין, בראש חודש, שגומרים לומר הלל בסידורים, כתוב באותיות קטנות, טוב לומר פסוק זה, סגולה לאריכות ימים. איזה סגולה? ואברהם זקן בא בימים, והשם בירך את אברהם בכל. כי אברהם אבינו היה הראשון שהראה לנו איך משתמשים במתנה הגדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מהי אותה מתנה? רגע לפני שאנחנו מגיעים פה לעולם, אומר לנו הקדוש ברוך הוא לכל אחד מאיתנו, כל אחד יעשה פה מה שהוא אוהב, מה שהוא שמח, בקשה אחת, אני נותן לך 100 מפתחות של ברכות, תהיה בחיים בכל מיני מקומות, תפתח לי דלת, תרחיב את המקום איתו מישהו פתח, ואז בורא עולם אומר לנו, וזה רגע הלידה, לך לך, שלום עליכם, בוא לעולם, תגדל, תבין, תגלה, יש לך מפתחות, תפתח לי דלת, עוד דלת, תעשה לי עוד מקום. הראשון שהשתמש במאה המפתחות היה אברהם אבינו. פתח את הדלת לבורא עולם בכל מיני מקומות, במצרים, בבבל, בארץ כנען. וזה מה שכתוב, והשם בירך את אברהם בכל, אומר הגר"א, בית פעמים כל, האות בית במילה כל, בית פעמים כל, כמה זה? 100. והמילה כל שכותבים אותה מהסוף להתחלה, זה לך, לך לך. זה אברהם אבינו. הוא זכה לאברהם זקן, בא בימים, שם בירך את אברהם בכל, הוא השתמש במאה מפתחות, זה סגולה לאריכות ימים. מצד שני אנחנו יודעים טוב טוב, איך נאמר על ישמעאל? ידו בכל. על זה כל המאבק. עד כמה שאנחנו מרבים כבודו של בורא עולם, כך ידו של ישמעאל נחלשת. והם גם יודעים את זה טוב טוב. יודעים טוב טוב, כשהאמונה שלנו חזקה, הם לא מחזיקים מעמד. כשהאמונה חס וחלילה רפויה, זה נותן להם את הכוחות, ואת התחושה המזויפת שהם צודקים, ומוטיבציה לעשות את מה שהם עושים. זה הפתיחה שהתורה רוצה מאיתנו, שנדע בתחילת ספר ויקרא. ולכן מובן עכשיו היטב היטב מה שמלמד אותנו הרמב״ם. מה הטעם של קורבנות? אומר הרמב״ם, מה קורה בעולם? אנשים משתחווים למה? לעץ, לאבן, לעצים, להרים. מה, אנשים לא נורמליים? הם לא מבינים שזה עץ ואבן? כל העולם כולו לא נורמלי? אומר הרמב״ם, מה עומד מאחורי זה? דבר פשוט. כל אדם בעולם רוצה וצריך נשענת. תולים להישען על משהו. אז הם חושבים. נראה להם שזה דבר גדול, העץ, השמש, האבן. אנחנו לא כל כך מבינים את זה, כי ברוך השם אין לנו היום את היצר הרע של עבודה זרה שהיה אז. אז אדם מחפש את הנשענת הזאת. אז הוא עובד לעץ ולאבן ולאבן ולריק. בא הרמב"ם ואומר, נכון, כל אדם צריך משענת. אבל המשענת האמיתית בראש ובראשונה נמצאת איפה? לא בחוץ, בתוך האדם עצמו. מכן, בנשמתו של האדם. בחלק אלוק הממעל שיש בנו. כשאדם מודע לזה, כשאדם מבין את הכוח הזה, זה נותן לו עוצמות, זה נותן לו את החיזוק, זה נותן לו את האפשרות הלאה, לבנות, ליצור המשנה ממה, במה שהוא אוהב, ולהצליח עם הצלחה מיוחדת במינה. זה המשענת הראשונה. לכן תראו כמה נפלא, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם. מה זה אדם? אדם. ראשי תיבות אומרים הקדמונים. אדם זה א', ד', דוד מן משיח. אדם הראשון איבד את מה שהיה לו. דוד מוביל אותנו בכיוון הנכון. איך חוזרים למה שהיה? נותנים עוד מקום לקדוש ברוך הוא ביום יום שלנו. אז מגיעים. לכן, איש ואישה, איך נאמר על שניהם, ויקרא שמם אדם. אדם, אומרים חז"ל בקטע 24, זה לשון חיבה, לשון אחווה, לשון ראות. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, בן אדם. מה זה בן אדם? בן אדם זה בן אנשים כשרים, בן צדיקים, בן גומלי חסדים, בן שמבזים את עצמם על כבודו של מקום, ועל כבודם של ישראל כל ימיהם. זה אדם. זה עמיקם. זה. מה שעומד מאחורי כל הקורבנות. קורבן מלשון להתקרב. להתקרב לקדוש ברוך הוא. להפוך אותו שותף שלנו. להפוך אותו שותף שלנו. יהיו משתפים כבודי עמכם. תנו לי קצת כבוד, תכניסו אותי אליכם גם. באותה שעה, אני עונה אותם. יקראיני ועיניו. מבינים כך, ספר הקדושה והטהרה, ספר ויקרא, כל הסוגיה של הקורבנות, נשים לפרשה, הפרשות האלה, בצורה הזאת, זה ודאי שיוביל אותנו בכל המעגלים שבהם אנחנו חיים, ליצור את השותפות האמיתית, הבן אדם לחברו, הבן אדם למקום, בן אדם וביתו, ומכוח זה נזכה, לבעתם הדביקים, בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.